יש תשובה של הרמ"א מפנו, הוא רבנו מנחם עזריה מפנו, היה מגדולי המקובלים בדורו, וגם פוסק גדול ידוע, יש לו שאלות ותשובות. שם בסימן קב כתב, אלה שלומדים בשעת חזרת השץ, הוא אומר, אין למחות בידם. או אומרים תחנונים, אבל בתנאי שהם עונים אמן כראוי, ככה הוא סובר שאין למחות בידם. כך העתיק אותו גם המגן אברהם שם בהלכה, וכתב את ההלכה בשם הרמ"א. אבל השאלה חלק עליו. שאלה היה באותו דור. שאלה, הרמ"א הוא תלמידו של הרמ"ק, רבנו משה קורדבירו. שאלה גם כן מעתיק הרבה את הרמ"ק, אמנם לא ראה אותו, אבל העתיק הרבה את ספריו. שאלה הביא דברי הרמ"א מפנו, ואפילו כתב לשונות קשים על אותם שלומדים משניות או לומדים תהילים, תוך כדי חזרת השץ. שלא עושים נכון, הוא כותב כמה פעמים, הייתי גוער להולכים בדרך הזה, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אין לערב לימוד תורה באמצע התפילה, וגם באמצע לימוד תורה לא מתפללים. יש זמן לזה ויש זמן לזה. חוץ מרבי שמעון בר יוחאי, הגמרא אומרת, שמי שתורתו אומנותו, מה זה תורתו אומנותו? היום לא מי שהולך לכולל רשום שם ברשימה, שותה שם כוס תה, ושומע שיעור, זה נקרא כבר תורתו אומנותו, זה לא זה. תורתו אומנותו, הכוונה לא הולך הביתה כל השבוע. ואין לו זמנים לשום ענייני גשמיים בכלל. וזה צריך אחד שהוא לפני שמתחתן, כמו הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, איך עשה את זה? לפני שנשא אישה, הוא נתן לאשתו תנאי, 13 שנה אני הולך לבית המדרש ללמוד. ככה היה. הלך הוא, ורב חמה ברביסה היה איתו גם כן. הוא אמר לו, תחכה לי שבוע שאני אתחתן וגמור שבעת ימי חופה. אמר לו, לא, אני לא מוותר אפילו יום אחד ללמוד תורה. רבי שמעון הלך ללמוד, 13 שנה ישב בבית המדרש, זה בהתחלה, חוץ למערה גם 13. ישב 13 שנים בבית המדרש, באותם 13 שנים חבר שלו רצה להספיק את מה שהפסיד באותו שבוע, לא הספיק. 13 שנים אשר רבי שמעון בר יוחאי למד בשבוע. אז הם היו תורתם אומנותם. כתוב הגמרא, כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, פטורים מן התפילה ומן התפילין. למה אצלו אין יום אין לילה, כל הזמן לומד תורה. ובכל זאת ראינו אצל רבי שמעון, לא ככה, שהוא כן התפלל. גמרא מפורסמת במסכת שבת, שמה שהגמרא הביאה את המעשה איתו, שהוא ברח מפני השלטון הרומאי, הרורים שהיו, גזרו גזרות על ישראל, רצו להרוג אותו, הוא הלך רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, והלך וישב, למה אתה מצער אותם ככה? איזה מצווה זאת? אז הוא הלך לשם, ונכנס, ישב בתחלה בבית הכנסת, ישב שם, בבית הכנסת, והייתה אשתו מביאה לו אוכל. עד שאמר לבנו, נשים דעתן קלה, והיא אחרי זה שמא, חס ושלום, ילחצו אותה והיא תגלה, בוא נברח, והלך והתחבא במערה. מה היו עושים במערה? פשטו את הבגדים, והיו יושבים בחול עד צווארם כדי לכסות את בשרם, ועוסקים בתורה. בשעת התפילה, ככה אומרת הגמרא, היו יוצאים ולובשים את הבגדים. אז היו מתפללים כל יום. אפילו שהוא היה פטור כיוון שתורתו אומנותו. אז יש לנו זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. זה מה שכותב השאלה עליו השלום. אז אם כן, יוצא איפה שזו מחלוקת, האמת שעדיף לא ללמוד תורה בשעת הזה. ולמה? כתבו הפוסקים. אפילו שהאדם יכול לכוון, לענות אמן, ברכו ברוך שמו והכל. אז רואים אותו עמי הארץ, או שאר אנשים רואים שהוא לומד תורה, אז הם אומרים, הוא לומד, אז זה לא חובה, אז אני מותר לי לדבר. אמר לי כבר אחד, היה פעם תלמיד חכם אחד, הזמינו אותו לחיפה ביומים נוראים להתפלל שם, לא היה להם חזן. הוא אומר, הלכתי להתפלל שם, מוסף של יום הכיפורים, באמצע תפילת מוסף, יושב לו איזה זקן אחד במזרח בית הכנסת, הוצא עיתון מעריב ערבים שלא בחוכמה, מהכיס, פורס אותו על הסטנדר, וקורא עיתון בבית הכנסת. ביום הכיפורים, מוסף של יום הכיפורים. אז זה מאיפה זה בא? כשרואים אותנו שאנחנו מזלזלים, זה קורא בספר, זה לומד תהילים, זה לומד זה, אז הוא כל אחד מתעסק בעיסוק שלו. לכן לא טוב לעשות את זה. אז כך כותב השאלה, שהוא היה גוער בהם ואומר להם שלא לעשות כך. הביא את דברי רבי יהודה בגמרא, אשרי מי שעמלו בתורה, זה גמרא ברכות דף י"ז. ועושה נחת רוח ליוצרו, גדל בשם טוב, נפטר בשם טוב מן העולם, אמר, מה זה עושה נחת רוח ליוצרו? בטח מי שלא עוסק בתורה עושה נחת רוח. משמע, יש עוסק בתורה שהוא לא עושה נחת רוח ליוצרו. מתי? זה שעוסק בתורה באמצע התפילה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יפה, אתה עוסק בתורה, אבל אתה לא עושה לי נחת רוח. עוסק בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. אומר, יצא להפוק זה שעוסק בשעה שאין חפץ הקדוש ברוך הוא, אז זה לא מתאים. יש כל דבר, יש בזמן שלו. מתי שזה מתאים, צריך לעשות. אותו הדבר כתב הרב שלמי ציבור עליו השלום, גם כן שלא לא ללמוד. גם דעת הרב חסד האלפים, ועל פי שהרמה מפנו הוא גברה רבה. נפקה מנה שאם אנחנו רואים מישהו שלומד, אין לנו רשות לגעור בו, להוכיח אותו לא. אבל אם אדם רוצה לדעת אם נכון ללמוד בשעת החזרה או לא, נכון שלא ללמוד. כיוון שרוב הפוסקים הם טוענים שאין ללמוד תורה באותה שעה, ובפרט שמפני, כמו שאמרנו, אחר כך רואים אותנו בעלי הבתים, והם אחר כך עושים מה שעושים דין לעצמם, רואים כל אחד בונה במה לעצמו, אז הם גם כן יעשו לעצמם, והתחילו לדבר, וזה יבוא לידי ביזיון. סליחה? אם אתה יודע שהוא יקבל, אחרי התפילה, בינך לבינו תעיר לו. אם אתה יודע שהוא יקבל, אם אתה יודע שהוא לא יקבל, יותר טוב שתוק. היום בדורנו זה קשה מאוד להוכיח. לא, אחד שיתפלל מותר לו, אבל האמת שישב בקרן זווית, לא ישב במקום פומבי לעיני כולם. כי האדם צריך תמיד לעשות מה הציבור נוהגים. הציבור כעת מתפללים. הוא בא עומד שמה והוא שונה מאחרים. שישב לו באיזה פינה אחרת, פינה צדדית בבית הכנסת, מקום שאנשים לא רואים אותו. כי הלכות דרך ארץ, אדם צריך שתהיה דעתו מעורבת עם הבריות. אז השלמה של הקורבנות, אם הוא באמת, כמו שאמרנו, שהוא ממהר מאוד ויודע שאין לו זמן, עדיף שישלים אחרי התפילה. אבל לפעמים אדם הזמן שלו מאוד דחוק, או יש לו ילדים קטנים, או שצריך למהר לעבודה, או שאיחר לכולל וכדומה, זה אז אפשר להקל לו. אבל לא זה עשה כן בקבע. עושה כן בקבע זה אסור. כל הדברים האלה בצורת עריים, אירע, נאנס, וכך יצא לו שאיחר, בסדר. ולאו הכי צריך להיזהר מאוד, אנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל פירותיהם העולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. השכמת בית המדרש והשכמת בית הכנסת. מה זה השכמה? למדנו הרמ"א כתב, רבי משה קורדווירו, שאם קבעו נגיד תפילה בשעה שש, הוא מגיע ברבע לשש. לא בשש, שזה לא נקרא השכמה, זה הגיע בזמן. השכמה פירושו קודם הזמן. אותו דבר שיעור תורה. שיש שיעור תורה, הוא צריך להקדים ולבוא לפני הזמן. אז יש לו שכר של משקים. זה שם התפילה שהיה אומר רבי נחמיה בן הקנה, שהיה מסיים את הזה, אני רץ והם רצים, אני משקים והם משקימים, אני עמל והם עמלים, אני משקים, קבל שכר. לכן צריך להיזהר. עכשיו יש עוד, כתב הרמ"א, שהמנהג לעמוד בשעת חזרת השץ. צריך לדעת שזה לא חיוב מעיקר הדין. זה מנהג. מנהג טוב, וזה מנהג נכון, בפרט אם הקהל רובם עומדים, לא ראוי שהוא יעשה שונה מאחרים. חוץ אם הוא זקן או חולה או תשוש, עייף מאוד, לפעמים האדם מאוד עייף, אז יושב, ושוב, לא יושב במקום הפומבי ליד כולם, שכולם עומדים והוא יושב, ילך לו לאיזה קרן זווית, לאיזה פינה, ששם יושב. יש שאלה, שאל את הרב בי חיים פלאצ'י, היה זה תמיד חכם, זקן, בזמנו באזמיר, שהחכם הזה, סכן, מזקנותו, היה צריך כל איזה רבע שעה, 20 דקות, לצאת לשירותים. אז הוא היה יושב מקום מכובד, איפה שהזקנים יושבים, במרכז בית הכנסת או במזרח, ליד הארון קודש. עכשיו הראה שהוא צריך כל פעם לצאת, אז כל פעם שהיה קם, היה מטריח על הציבור, ואנשים קמים, זה לא טוב. מראה אומרת בפירוש, מניין לזקן שלא יטריח, אם הוא יכול, חכם או הזקן, לעשות עקיפה בצורה שאנשים לא יצטרכו לקום לפניו. או לחסוך, פחות קימה. למשל, הוא יודע שעוד מעט יבוא עוד זקן, אז הוא מחכה ונכנסים שניים ביחד. כדי מה שלחסוך לציבור, תורח ציבור. שנאמר, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך. ויראת מאלוהיך שלא יטריח על הציבור. אז זה מנהג שצריך להיזהר בו. אז הוא ראה חכם שאנשים קמים, מה עשה? הלך וסידר לו מקום ליד הכניסה של בית הכנסת, כדי שלא יטריח. ככה אם הוא צריך לצאת, מיד יוצא, חוזר, חוזר, מקסימום שניים, שלושה, ארבעה אנשים שנמצאים סמוך אליו, הם קמים. אבל ככה לא עושה תורח. גם לא רואים אותו שהוא נכנס ויוצא כל רגע. אבל הוא בא לשאול את רבי חיים פלאצ'י שאלה אחרת. גמרא אומרת, אסור לעמוד להתפלל ליד הפתח, ואסור לשבת ליד הפתח. יש כמה טעמים. אחד הטעמים שלא יחשדו בו שהוא רוצה לברוח. תראה למה הוא יושב פה, הוא עומד כאן עמידה. למה הנה עוד מעט רוצה לברוח ויברח. וימלט. זה מראה שכאילו בית הכנסת או התפילה עליו כמסוי, רוצה להתפטר מזה. זה טעם אחד. טעם שני, ששלא יפסיקו אותו עוברים בשבים. כי זה שנמצא ליד הכניסה. כל מי שנכנס הוא רואה אותו, כל מי שיוצא רואה אותו, אז מסיח דעתו. לא יכול לכוון בתפילה, ואדם צריך שבשעת התפילה שתהיה הכוונה שלו לעשות מראש, לעמוד עמידה במקום ובתנאים שהוא יודע מראש שהוא יכול לכוון את התפילה כולה מתחילתה ועד סופה. ואם לא, זה נקרא פושע. מראש הוא עושה דבר שהוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד בו. אז הוא פסק לו להיתר, בין לטעם זה, בין לטעם זה. בין לטעם שיחשדו אותו, כי אנשים כבר רואים. יודעים שהוא זקן ורואים אותו, הולך לשירותים וחוזר. אז אין כאן צד של חשד. ואם צד שלא יפסיקו אותו עוברים ושבים, אנוס, מה יעשה? אנוס, רחמנא פטרי. אבל בכל אופן, למדנו מכאן שאדם צריך להיזהר לך, תחילה לא לעמוד במקום שהוא שם עוברים ושבים, או כשרוצה לעשות איזה דבר, יעשה אותו בצנעה. כשאנו מוכרח לשבת, מה יעשה? אז הוא, כולם עומדים והוא יושב. אם הוא את הרב של המקום, הוא הזקן שבחבורה, וזה מקומו הקבוע, וכולם יודעים שהוא זקן, אז הוא יושב, בסדר, אז אנחנו יודעים שהוא יושב. אבל אם הוא לא זה, אם הוא אדם יחסית לא זקן, או לא זה, ויכול למצוא בדרך קלה ללכת לעמוד באיזה מקום צדדי, ודאי שעשה כך, זה יותר עדיף. אבל הגמרא אומרת שלא יטריח. אתה יש לך ויכוח עם הגמרא?
לא, אין לי ויכוח, זה ללמוד.
הכוונה היא ככה, אם הוא עכשיו בא והוא רוצה להיכנס למשהו אחר, אבל הוא יכול לחסוך שפחות להטריח את הציבור, זה עדיף. בגלל זה הגמרא אמרה, שלא יגיד, כיוון שהתורה חייבה אותם לעמוד, אני אעבור מתי שבא לי, אני אחזור מתי שאני רוצה. והם, זה בעיה שלהם, שהם יקומו. לא. והגמרא אומרת, למה כתוב יראת מאלוהיך? שתיזהר לא להטריח את הציבור, כמה שפחות להטריח. היה עליו השלום, חכם בן ציון, שהיה בא לישיבה, לפעמים היה מגיע באמצע הסדר. הם לומדים אחר הצהריים, מתחילים בשלוש וחצי עד שבע. הוא היה מגיע בסביבות חמש לפעמים, אז היה הולך דרך המרפסת, והרבה פעמים היה מוציא גם את הכובע, שלא יזהו אותו עם הכובע שלו, ונכנס מתכופף, לפעמים היה מתכופף מהדלת הצדדית, ורץ לספסל שלו. מי שהספיק לראות רע, מי שלא ראה, לא ראה. ששלא להטריח על הבני תורה, יושבים לומדים, גם יש פה בעיה של ביטול תורה. שבאותה שעה הם מפסיקים רגע, מסיחים דעתם מהדבר, אז זה לא טוב. כמו ההלכה שאסור לעבור מול המתפללים, גם בית הכנסת שיש לו חלונות לרחוב, או פתח לרחוב. יש הרבה בתי כנסת שבנו אותם לא נכון. בנו את הפתח של הכניסה מהצד שהציבור מתפללים, וזה מאוד גרוע. אותו דבר שיעור תורה, יושב הרב נגיד במזרח, והכניסה פה, אז כל מי שנכנס, כל מי שיוצא, הציבור רואים אותו, מנתיים מסיחים דעתם, מה שהם לומדים מהשיעור, לא מכוונים ליבם לשיעור. או אותו דבר לתפילה, לא מכוונים ליבם בתפילה. צריך תמיד לעשות שהפתח יהיה מהצד ההפוך, שככה שלא יראו את העוברים ושווים, שלא יסיחו דעתם. מאיפה למדנו את זה? גמרא בסנהדרין אומרת, מאימת תחילת דין, מתי נקרא התחלת דין? הסנהדרין היו יושבים לדון, מרגע שיושבים לדון, אסור שם לדבר, אסור לעשות שום דבר. מה נקרא שיושבו לדון? הגיעו הדיינים ויושבים, ועדיין הבעלי דין לא פתחו את דבריהם. אומרת הגמרא, שהתעטפו הדיינים. מה זה התעטפו? היו לוקחים תלית ושמים על ראשם בשעת הדיון, כל הדיון. חצי יום היו יושבים בסנהדרין, תלית, והפנים שלהם כמעט מכוסות. מהצדדים היה מכוסה. אז רש"י שם במקום אומר, התעטפו הדיינים שהיו מכסים את הפנים בתלית, ורק העיניים שלהם מגולות, כדי שלא יסתכלו ימינה ושמאלה ויסיחו דעתם. עכשיו, כשבן אדם, למה בתפילה צריך בשמע ישראל, תראה כך כתבו הפוסקים, הבח כותב. בח סובר שכל התפילה צריך לשים תלית על הראש. אבל הפוסקים אמרו לא חייב. אבל בעמידה ובשמע ישראל צריך להשים את הטלית על הראש. מה הטעם? טלית גורם יראת שמיים. אבל יש טעם נוסף. שהטלית, אתה שם אותה, אז לא שם אותה ככה חצי, יש כאלה. הרבה, אני אומר לכם את האמת, אני פעם פלטתי באיזה בית הכנסת, היה חזן, לא עניתי אמינים עליו. מה היה? הוא עמד פלל, והטלית שלו הייתה תלויה וכיפה על הראש. כיפה שלו הגיעה לחצי הראש. עכשיו, חצי הראש שלו מגולה. והטלית כבר התחלקה, לא נשארה כלום, רק למעלה. זה נקרא ראש מגולה, אסור לענות אמן. זה מתפלל בראש מגולה, איך נעשה? אז לכן צריך זהירות. מה זה כיסוי וטלית? לא סתם זה העיקר שהוא שם את זה על הראש. שהוא מכסה ממש. לא צריך לחסות את המצח, להגזים. אבל שיחסה, אומר רש"י, שהפנים, הצדדים, הוא לא יכול לראות רק קדימה. הוא לא יכול לראות מהצדדים. כי ההסתכלות מהצדדים היא מפריעה לו. פתאום הוא רואה מישהו זז, או מישהו עשה איזו תנועה. וההפרעה הזאת, לפעמים הדיין, בא לו איזה רעיון או איזה סוגיה, היה מרוכז בתוך הסוגיה. ראה איזה מישהו זז, שיח את דעתו וברח לו הרעיון. אז הוא יכול לטעות בדין. אותו הדבר בתפילה. למה בתפילה שמים טלית על הראש? כדי שאנחנו נכסה את הפנים משני צדדים, ואני אראה רק העיניים שלי ממול. אז ככה האדם יכול לכוון. אבל כאשר הפנים שלו מגולות, רואה אנה ואנה, איך יכוון? מה שאלת? לא, לא חייב. לא חייב. כן, מה השאלה? איך? אין קשר. לאשכנזים המציאו שרק מי שנשוי צריך להתעטף בטלית. הביאו פסוק, גדלים תעשה לך, וסמיך לה, כי ייקח איש אישה חדשה. אבל אנחנו הספרדים, הילד כבר בגיל 6, אנחנו קונים לו טלית גדול, שיתרגל. מה באוויר? לא הבנתי את זה. מה הבעיה של האמן? טוב, מה נעשה? צריך ללמד אותם. אני לא הבנתי את הבעיה, מה איזה בעיה? שהם לא אומרים אמן? מה לעשות? השם יחזיר אותם בתשובה. איי, איי, איי. עכשיו, במנורת המאור, המקור של הדברים, בספר מנורת המאור, לרבנו יצחק אבוהב, עליו השלום, הוא כתב וצריך לעמוד מעומד, שומע התפילה כששליח ציבור חוזר התפילה. כך כתב גם במנהגים של רבי אייזיק טירנה עליו השלום, היה קדמון, גם כן כתב שראוי לעמוד בשעת חזרת השץ. הרמה בהגהה כך כתב, מרן לא הזכיר את זה. הרמה בהגהה כתב שצריך לעמוד, אבל יש בשו"ת הלכות קטנות של רבי יעקב חגיז. שמה הביא את דברי הגמרא. הגמרא אומרת שמואל, הגמרא ביומה. היה ביום הכיפורים, היה תפילה, והוא היה יושב ביום הכיפורים ועומד רק בשעת הוידוי. כלומר, שם הביא הראייה שבוידוי צריך להגיד אותו מעומד. יש לנו כלל, כל וידוי שאדם אומר צריך שיעמוד. חוץ אם חס ושלום הוא חולה, משהו אחר. אבל סתם וידוי צריך שיהיה עומד בשעת הוידוי. והגמרא הביאה שם דברי שמואל, שראינו אותו ככה היה עושה. היה מתפלל, היו בחזרת השץ יושבים, כשהחזן היה מגיע לענה, מיד שמואל היה עומד. אז אם כן, מכאן ראינו שלא חייב לעמוד בשעת החזרה. כך כותב, הלכות קטנות. אלא אומר, אולי שמואל היה חולה, או שהיה מצטער, היה חלש מהתענית, ואם כן, לכן זה הסיבה. אומר, אבל אני ראיתי, יש בתי כנסת שנוהגים לשבת, יש בתי כנסת שנוהגים לעמוד, יש כאלה שדווקא אמרו לשבת כדי שכולם יקשיבו, ולא יהיה אחד עומד, אחד יושב, וכשעומדים לא רואים אחד את השני. יכול להיות שיש אנשים שמסיחים דעתם, או מדברים באמצע, או כמו שהוא אמר, לומדים, או עושים כל מיני עסקים באמצע התפילה. אז לכן, תקנו להם שישבו. אז אומר, כל מקום לפי המקום שלו. אם אתה רואה ששם עומדים, תשתדל אתה לעמוד. אם שם יושבים כולם, כגון לפעמים יש ישיבות או מקומות מסוימים, תלמודי תורה, שרוצים שכל הילדים ישבו, כדי שכולם יענו אמן בבת אחת, ברכו ברוך שמו, והרב יראה אותם כולם כאחד, הכל תלוי לפי המנהג של המקום. לכן אין בזה איזה עדיפות מיוחדת. כמובן שחשוב יותר לעמוד, אבל הכל לפי הזמן והמקום. גם הגאון חידה עליו השלום, בספרו קשר גודל, כך כתב, שראוי לעמוד בשעת החזרה. איך הוא אומר שגם הוא היה נוהג ככה. גם רבי חיים פלאצ'י בכף החיים שלו כתב, שכדאי שאדם יתאמץ ולא ייקח חולשה בהקפה, ככה הוא אומר. והאם אדם מקדים את העייפות שלו לפני כן. למה בשעת התפילה? בשעת התפילה תהיה יתגבר כערי, יהיה חזק, ישתדל לעמוד. אלא אם כן באמת הוא לפעמים האדם, הבריקאים שלו כוסלות, או יש אדם סובל מסחרחורות או כל מיני בעיות אחרות, או שלא ישן אותו לילה, או שיש לו איזו חולשה או עייפות, זה משהו אחר. הרב חסד האלפי מביא שטוב שכל הקהל יעמדו בשעת חזרת השץ, הוא אומר בפרט במקום שנוהגים לעמוד. למה? שזו גמרא מפורשת, מסכת דרך ארץ, הגמרא שמה אומרת, לא יהיה יושב בין העומדים ולא עומד בין היושבים. אומר לכן, אדם משתדל שיעמוד כמה שאפשר כדי שיכוון את דעתו, ומאשר יש אנשים שהם יושבים ומדברים שם. אז גם בשאלות תשובות השכיל עבדי, שם הביא תשובה לרב של בירות, שלח לו שאלה, אמר לו שהיה מנהג העיר בירות, ככה עשו, שכל הציבור יהיו יושבים בחזרת השץ. למה? שוב, כמו שאמרנו, היו שם אנשים, חלק אנשי עסקים, עמי ארצות, הם מתחילים לדבר באמצע התפילה. מה עשה הרב? תיקן תקנה שכולם ישבו בשעת חזרת השץ, שככה אם יש מישהו מדבר, יותר אפשר יהיה לראות אותו, אז יתביישו. כאלה שמדברים, יתביישו. אז הוא כתב, זה לא, זה לא הלכה, אלא זה מנהג האמת. אז הנה חינמי, אם זה המנהג, זה הטעם של המנהג, מנהג נכון. אבל עדיף האמת לעמוד. והביא שמנהג ירושלים היה עיר בבית אל, היו נוהגים לשבת. שמה, למה? האמת, יש להם סיבה. שמה, תפילת העמידה שלהם הייתה לוקחת יותר משעה. כוונות ארוכות וקשות. אז היו מתעייפים, כולם זקנים. היו גומרים את העמידה, ואחר כך גם בחזרת השעץ, החזן גם כן מכוון. לוקח אולי 3/4 שעה. ברכת כהנים לבד זה כמעט 10 דקות. אז מספיק להם ברכת כהנים לעמוד, זה כמו כל העמידה שלנו עם החזרה. אז אם כן, היו בשעת החזרת השעץ, היו יושבים. אז כל מקום, מביא ראייה, כל מקום לפי המנהג שלו, איך שראוי יעשו, כך זה עדיף. עכשיו יש עוד הלכה אחת, שאפילו שאנחנו יודעים שלא מקיימים אותה, אבל צריך לדעת שזו ההלכה, וזה חיוב מההלכה. אסור לאסוף כסף גבי צדקה שיסתובבו בתוך בית הכנסת בשעת חזרת השץ. ואסור לכל אחד מאיתנו לתת להם גם כסף. כי מי שנותן זה נקרא מסייע בידי עוברי עבירה. ומה הטעם? הטעם הוא כיוון שבשעת שהוא בא לאסוף כסף, לפעמים שואל אותו, מדבר איתו, ואז מסיח את דעתו מהאמן. לפעמים הוא פורט אצלו כסף, מבקש ממנו עודף, ואז נמצא שמסיח דעתו, ומתחיל אחד, בא אחריו עוד, זה ידוע שזה תמיד זה מחלה יהודית ידועה, שאחד עושה משהו, כולם עושים אחריו, אז ממנה חצי בית הכנסת התחילו לאסוף כסף בשעת התפילה. אותו דבר בקיאת שמע, אותו דבר בקיאת התורה. לכן, העיקר הדין אסור. המקור הוא בדברי השאלה. השאלה כותב, בהקדמה לרמזי האותיות שלו, נכון בעיניי המנהג שראיתי בקהילות ארץ ישראל, שהגבאי הולך לקבות צדקה בבית הכנסת, לאחר ויברך דוד, ואומרים שכך קיבלו בשם הארי. על כן, ראוי במקום הזה לגבות צדקה, ולא כמו שעושים בשאר ארצות, שהולך הגבאי בשעת חזרת שליח ציבור, ואז אין מחשבת העם על שמיעת התפילה, לומר אמן כדינו. ולמעשה כל הפוסקים הסכימו איתו, כך כותב הפרי מגדים, כך הביא גם המגן אברהם ועוד, שצריך להיזהר, כמו שאמרו רבותינו בגמרא, אגרד את העניתה צדקה. זאת אומרת, מה השכר של התענית? צדקה. מה פירוש? כדי שהתענית תעלה כקורבן, צריך איתה צדקה. רש"י הביא טעם נוסף. כמה שבתענית הבן אדם חוסך את הארוחה שהוא אכל אותו יום. אז יוצא שבסוף הוא הרוויח מהתענית. נכון שהגוף שלו נכחש, הבשר שלו כחוש, אבל הכיס שלו פחות כסף יצא. אז כעת צריך להוציא את ההפרש של האוכל שהוא לא אכל היום, לתת את זה בתור צדקה. גם עוד טעם, כמו שהעניים, מסכנים, רעבים, גם הם יטענו. אז הם צריכים מה לאכול עכשיו. אתה הולך לאכול, ברוך השם, יש לך בבית אוכל. אבל מה יעשה העני, אין לו אוכל? אגרד את העני, תת צדקה. אז היו נוהגים, אומר, ללכת בחזרת השץ במנחה, אומר, זה לא... תקנו שיעשו את זה אחר כך. ולאו הכי, יש מצווה, כך כתוב, שבמעבר יבוק מביא, שאדם ייתן צדקה אחרי קדושה של הובה לציון. לכן יש שני מקומות בשחרית שאנחנו נותנים צדקה. האחד, זה בברך דוד, כמו שכתב רבנו ארי בפירוש. רבנו ארי הביא, שעומד, הוא תיקן שצריך לעמוד בברך דוד. שמגיע, ואתה מושל בכל, יעמוד. ואז ייתן, יוציא שלוש פרוטות מהכיס, אז הוא עומד כבר מברך דוד. אבל שמגיע ואתה מושל בכל, יוציא שלוש פרוטות, יכין אותם בכיסו, כמה זה היום פרוטה? זה מינימום 10 אגורות. שלוש מטבעות, וייתן אותם שתיים בבת אחת ושלישית אחריהם. אם יש קופה לידו, לתוך הקופה, אין קופה לידו, ישים לידו, מידו אחת לידו השמאלית. וישים את זה, יש לו כיס מיוחד. כל אדם, גם הרב חידה כותב, סגולה שאדם, הפרנסה שלו לא תחסר, יכין לו כיס מיוחד בבגד שלו, שבכיס הזה, שמה זה כסף של צדקה. כדי שאם יבוא עני מיד, יש לו כסף שולף ומוסר לו. לכן תמיד יהיה לאדם כיס של צדקה. או כמו ויברך דוד, קהל גדול בן פורת יוסף, 200 איש, 100 איש, או מתפללים בבית הכנסת. וכולם ירוצו לקופה לשים, אי אפשר, זה נוצר בלגן. אז הוא ישים אצלו, לא חייב לתת את זה מיד לקופה. ואחר כך, כשיבוא הגבאי, ייתן את זה ליד הגבאי. או גם היו נותנים מתי, אחר כך בהובה לציון. מה יש בהובה לציון? כי הגמרא אומרת, זה מסכת צוטה, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היה העולם עומד על הקורבנות. עכשיו שאין בית המקדש קיים, על מה עומד העולם? משיבה הגמרא על שני דברים. יש מרבה דאגדת, מה זה יש מרבה דאגדת? אשר אומר שאחרי שהחכם דורש, עומד החכם ואומר, התגדל והתקדש שמר הבא, והציבור עונים אחריו, יהיה שמר הבא, קדוש ברוך הוא מוחל עוונותיהם של ישראל. אז זה כמו בניין בית המקדש, כמו קורבן. והדבר השני, קדושה זה סדרה. מה זה קדושה זה סדרה? קדושה שמסדרים אחר התפילה. זה בהובה לציון, ואתה קדוש. שם הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותיהם של ישראל. אם כן, מיד ראוי לתת אז צדקה, אם אדם יש לו לפניו, אז היום גבי הצדקה מסתובבים אז ונותנים את הצדקה. איך? לא, לא חייב שלוש פרוטות. שלוש פרוטות, הסגולה של השלוש פרוטות, יש לה עניין דווקא בבעתה מושל בכל. ויש מקום נוסף, גם במנחה. מנחה קודם התפילה, כדאי לפני כל תפילה אדם ייתן צדקה. חוץ מערבית, כתב בפירוש הגאון חידה, שאין מנהגנו לתת צדקה קודם ערבית, כיוון שזה לילה, בלילה לא מוציאים צדקה מהכיס. אבל במנחה ובשחרית, כן. אז בשחרית זה בבעתה מושל בכל. במנחה איפה? פותח את ידיך. ואשר יושבי ביתך, שמגיע לפותח את ידיך, אז יוציא שתי פרוטות ופרוטה שלישית. גם כן. יעשה אותו סדר. כן. זה כתוב שאדם יוצא לדרך, או הולך לעבודה, ורוצה שיצליח, ושלא יעונה לו איזה רע. שהשם ייתן אותו לחן וחסד ורחמים, ולא יתפוס אותו שוטר, יעשה לו רפורט, אז יוציא איזה מטבע צדקה, ייתן צדקה. האמת גם חוץ מכם כתוב בספרים, שהמת לא עליכם, בשעה שהיו מוציאים אותו, אז אחד מבני ביתו, שמוציאים אותו מהבית, נותן מטבע אחד לצדקה, כדי לסלק כל המקטרגים מעליו. אחר כך שמוציאים אותו מהשכונה, הרחוב האחרון של השכונה, נותן צדקה. שלישי, שמגיע לבית הקברות, לפני הכניסה לבית הקברות, נותן פעם שלישית צדקה. זה טוב, כתוב בספרים שהיו מצווים כך לעשות. כדי, למה כתוב? והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. וכן קודם צאתו לדרך, שנאמר, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. צדק זה צדקה, קודם צדק לפניו יהלך. גם הגמרא דרשה את זה על תפילה. כשמגיע הזמן תפילה, אל תיסע. קודם תפלל, אחר כך תיסע. שנאמר, צדק לפניו יהלך. לפני כן, לפני שתלך, תתפלל. מי אמר צדק זה תפילה? אבל צדק זה צדקה. שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. מסבירה בהקיץ את אמונתך. הצדק יש לו משמעות גם של צדקה, גם של תפילה. גם אמרו ראשי תיבות, צדק לפניו ילך, צלה. צלה בארמית זה תתפלל. גם בערבית, צלי. צלה ואחר כך תיסע. להחליף התפילין, כן, מתי? חזרת השץ אסור. גם בראש חודש, זה שקושרים את התפילין במוסף, עושים איסור, מפורש בהלכה שאסור אז לקשור את התפילין. כל מה שעושים בחזרת השץ זה אסור, כי זה חס ושלום גורמים שיהיה חילול השם וביזיון, ואנשים לא מקשיבים, שוב פעם, זה קושר את התפילין, ההוא לומד, ההוא מסתכל, ההוא מדבר, ההוא מדפדף. בפלאפון שיש לו, ואחד חולם את החלומות שלו ברקיע. כל אחד יש לו איזה משהו, זה לא ככה. מה רצית, ידידיה? איך? לא, אחרי. אחרי, קדוש קדוש צריך לכוון, שהוא אומר קדוש קדוש. אחרי שהוא אומר את זה, ייתן איזה מטבע לצדקה, אם יש. אז לכן, אז היו הגבאי צדקה, אז היו מסתובבים. גם היו נוהגים לעמוד בפני הגבאי צדקה. למה? גבי צדקה מדובר שהוא נותן את הזמן שלו בחינם, זאת אומרת בהתנדבות הוא אוסף כסף, אז הוא מקיים מצווה. אבל אם הוא מקבל על זה שכר, כל שכן עם חס ושלום, לוקח אחוזים, השם ירחם עלינו, זה בכלל לא חייבים לעמוד מפניו. עומד מפניו, כיוון שהוא עסוק במצווה. כמו שההלכה, כשהתינוק מכניסים אותו לברית מילה, אז המוהל או החזן צועק, ברוך הבא בשם השם. למה? שהקהל ידעו שהגיע הילד ויעמדו כולם, כי חלק היו יושבים. כשמגיע התינוק, כולם צריכים לעמוד. למה עומדים? לא לפני התינוק עומדים. התינוק הוא תינוק, מה נעמוד לפניו? וגם הוא ערל, אין לו עדיין ברית. אלא זה שמרים אותו עושה מצווה. ומי שמקיים מצווה, אני צריך לקום מפניו. איפה למדנו שמי שמקיים מצווה, אני עומד מפניו? מראה מסכת שקלים. מראה אומרת, שהיו מביאים ביקורים, סליחה, זה מסכת ביקורים. הוא אומר שהיו מביאים ביקורים לבית המקדש, הנה עוד מעט, חג השבועות. יבנה בית המקדש, אנחנו נביא ביקורים, פרשת כי תבוא. אז היו כל עיר ועיר מתאספים אותה אנשי העיר או אותו יישוב, לוקחים שור ומלאים אותו, שמים עליו סלים של פירות, והם כל אחד יש לו סל על כתפו, וחליל הולך לפניהם, מגיעים לכניסה לירושלים, מקים בטוף ומנגנים בחליל, וכל בעלי אומנות שבירושלים, זאת אומרת פועלים, הרי אסור להם להפסיק באמצע העבודה, זה גזל, אתה עובד אצל בעל הבית, מה אתה באמצע העבודה? אתה הולך לדבר עם מישהו, או אתה משוחח, או אתה יוצא החוצה, עושה לך עסקים ועניינים, אתה צריך לעבוד עכשיו. אבל כאן התירו כל בעלי אומנויות שבירושלים, היו מפסיקים את העבודה, ויוצאים לקראתם ואומרים להם, אכן הוא אנשי מקום פלוני. כן, תושבי נהריה, תושבי קריית שמונה, תושבי אילת, תושבי באר שבע, תושבי אשקלון. ברוכים בואכם לשלום. היו אומרים להם ברוכים הבאים, כדי שיהיו שמחים. וכאן למדנו שאם אדם עושה מצווה, הוא מקיים כעת ביקורים, הוא מביא ביקורים בית המקדש, זה מצוות עשה דאורייתא. כיוון שהוא עושה מצווה, אני עומד מפניו. אותו דבר הגמרא אומרת, לא עליכם, יש לוויה. לאנשים יושבים, עוברת הלוויה, אנחנו צריכים לעמוד. ואת הגמרא לא מפני המת הם עומדים. המת לא צריך לעמוד מפניו. מפני נושאי המיטה, זה שמרים את המיטה של המת, הוא מקיים מצווה, אז אני צריך לעמוד מפניו. להבדיל, ספר תורה זה עניין אחר. ספר תורה חובה לעמוד בפני הספר תורה. זה הטעם ששמים רימונים לספר תורה, כדי שיצלצלו, שברגע שאתה מוציא את הספר תורה, אז כולם יודעים שכעת הספר תורה מכניסים אותו, מוציאים אותו, מיד מי שהיה יושב, יעמוד על רגליו עד שיכניסו את הספר תורה אל מקומו. אבל כאן, גם כאן בעשיית מצווה, כל עשיית מצווה, מי שעושה איזה מצווה, אבל דווקא מצווה שהוא לא מקבל עליה שכר, אז ראוי לעמוד מפניו. זה הטעם.
מה דיבר על לכוון הקדוש קדוש? מה הכוונה?
הכוונה? אתה קורא את זה בתרגום. מקבלין, וקרא זה אל זה ואמר, מקבלין דן מן דן. קדיש בשמי מרומה אלאה, קדיש על הרעה ובעד גברתה, קדיש לה, למה, על מה, על מה, זה שלוש קדוש, אחד, שתיים, שלוש, שלוש קדושות, כן.
מה מרחק?
מרחק? מקום פתוח 400, 2 מטר. מקום סגור, כל המקום כ-400. נגיד פה בית הכנסת, כולה כ-400. אבל אם אין קירות, מקום שאין קירות, אין מחיצות, אז רק שיהיה תוך 400 שלך. אז אם כן, מכאן ראינו שזה הטעם שבתענית היו נותנים צדקה גם, בשביל שהתענית עם הצדקה זה יפה כאש הנעורת. אין דבר שמעלה את התענית כמו נתינת צדקה ביום התענית. אז זה הטעם. אז תקנו להם, הזהירו אותם, שלא ילכו בשעת קריאת התורה. למה צריכים לשמוע קריאת התורה? נפקה מינה, שאם עובר זה ואוסף כסף בשעת חזרת השץ, אל תיתן לו. אפילו יכעס עליך ואפילו זה, כי זה מסייע בידי עוברי עבירה. אלא אחרי חזרת השץ, אחר כך תרצה, תלך תיתן לו. מה יש לו? אז בהלכה מובא שאדם לא ייתן כל הצדקה שלו במקום אחד, אלא ישתדל לחלק את הצדקה. למשל, יש שאלה בהלכה, שאלו את הגאון רבי שלמה לניאדו, בעל בית דינו של שלמה. אדם שלא עליכם, יש לו אבא חולה או זקן, ואין לו כסף, עני, והוא צריך להחזיק את אבא שלו. אז הוא יכול לתת את המעשרות בשביל להחזיק את אביו. אז הוא כותב, אבל זה לא הוגן. בינתיים עניים אחרים יפסידו. למה? כל עני שיש לו איזה קרוב משפחה, יש לו מי שיחזיק אותו. ייתן לו את המעשרות, ייתן לו את הזה, או אברך שיש לו אחים, דודים, קרובים, מכרים. אז הוא נותן לו את המעשרות, אשראי וטוב לו. אבל מה עם שאר האנשים? עני שאין לו קרובים, מה יהיה? לכן לא ראוי לתת הכל למקום אחד. לחצי כאן, חצי כאן. או למשל אדם נותן צדקה, מעשרות, מועיל לתת ממעשרות בשביל עליות ונדרים לבית הכנסת. או בשביל הידור מצווה. למשל הוא רוצה לקנות תפילין, תפילין עולים נגיד 2,500 שקל, אבל יש יותר מהודרות, עולה 4,000 שקל. אז ההפרש של ה-1,500 בין 2,500 לסכום של 4 זה 1,500. ה-1,500 אתה יכול לעשות עם מעשר. זה נקרא בהידור מצווה, אבל כמה? לא את כל המעשרות, רק שליש. שנימה, בהידור מצווה עד שליש. השליש, שליש, שליש. אז אדם ראוי שאת המעשרות שלו יעשה שליש, שליש. אם יש לו חולה, למשל בני משפחתו, זה משהו אחר, אז יכול לתת חצי, אבל לא יותר מחצי. חצי מעשרות ייתן במקום אחד, חצי השני יפזר בכמה מקומות. והאמת שהמעשרות זה כל מחשב מעשרות. גם הכסף שאתה נותן בברך דוד, זה גם נחשב מעשר. אני שדופק אצלך בדלת, והוא אני הגון, אתה נותן לו, זה גם מעשר. או סתם אלה שמסתובבים עם קופות, ואתה נותן להם. וכן, כל מיני צדקות מזדמנות שאדם נותן מדי פעם בפעם, זה כל זה מצטבר מתוך חשבון המעשרות שאדם נותן. אלא מה? שלא יגיד, אני נותן מעשרות, אני נותן כבר לאף אחד. זה לא נכון. אלא צריך להשתדל גם לפזר את הצדקה שהוא נותן על כמה מקומות. רק יש עדיפות יותר, שייתן את זה לעמלי תורה, כמו שהגמרא אמרה. אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. זאת אומרת, יש ארגונים של צדקה, ארגונים שעוזרים לחולים, ארגון של הכנסת קלה, כל מיני ארגונים יפה. זה טוב. אבל המובחר מכולם, אלה שלומדים תורה. להחזיק בידי מי שלומד תורה, אין יותר מזה. כי התורה היא מעל הכל. תלמוד תורה כנגד כולם. כן, עכשיו לגבי עניית ברוך הוא, ברוך שמו. צריך להיזהר גם להוציא את זה נכון, ולא לבלוע את המילים. כלומר, ברוך הוא, ברוך שמו. יש בזה סודות עמוקים, והברכות שצריך לצאת בהם ידי חובה, לא עונים ברוך הוא, ברוך שמו. כמו קידוש, הבדלה, או הברכות של ההבדלה, אנחנו לא עונים. אבל ברכות שאדם לא צריך לצאת בהם ידי חובה, או ברכות חזרת השץ וכדומה, ראוי שיענה על כל ברכה, ברוך הוא, ברוך שמו. מאיפה המקור? הראשון שכתב את זה הראש. הראש עליו השלום היה רבם של בני אשכנז, רבנו אשר, כתב בשאלות ותשובות, שמעתי מאבי מורי, אביו של הראש היה תלמיד חכם גדול, רבי יחיאל. הוא היה גאון גדול, ובינו היה רבי יעקב בעל הטורים, אלה שלושה דורות של גאוני עולם. אז הוא כותב, שמעתי מאבי מורי, שהיה אומר על כל ברכה שהיה שומע, ברוך הוא, ברוך שמו. אומר, ומאיפה למד את זה? מהפסוק. כי שם אדוני יקרא, אבו גודל אלוהינו. כאשר אתה שומע את שמו של הקדוש ברוך הוא, מזכירים אותו, מיד אתה צריך לשבח. אז מה אתה משבח? שאתה אומר, ברוך הוא, הוא ברוך שמו. זקן אומר שכדאי שאדם ייזהר בזה, כלומר, בא רבנו הארי וכתב שיש בזה סודות נפלאים, ייחוד גדול נעשה בעולמות, כשאדם עונה ברוך הוא ברוך שמו, עושה בזה דברים נפלאים מאוד. אומר ולכן, זה שכיוון משה רבנו עליו השלום, שאמר כי שם השם יקרא, זה בפרשת האזינו, שם הכתב, אומר, ועוד, אפילו שמזכירים צדיק בשר ודם, צריך לברך אותו. שמזכירים רב, אומרים עליו השם ישמרהו, שיחיה לו אורך ימים, אחד טובה. היום אומרים בראשי תיבות, שליטה, וצריך מתרגם להסביר לך מה זה. כן, אז מאיפה ראינו? הגמרא אמרה, שנאמר, זכר צדיק, לברכה. כשאתה מזכיר צדיק, צריך לברכו. לעומתו, שם רשעים, שמזכיר רשע, צריך לקלל אותו. למה לקלל אותו? שלא ילמדו ממעשיו. הזכר צדיק לך, כל שכן וכל שכן, שאדם מזכיר שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהשומע צריך לברך את שמו של הקדוש ברוך הוא. גם הרוקח עליו השלום, בסידור התפילה שלו שמה, כתב שהקהל עונים ברוך הוא ברוך שמו, והרוקח היה לפני הראש. גם יש לנו רבי ישראל הנקווה. ישראל הנקווה הוא בספרו מנורת המאור, יש מנורת המאור שלוש ספרים מנורת המאור. הראשון זה של רבי ישראל הנקווה, היה מחכמי ספרד. הוא כותב שכך צריך לומר, אז נמצא שהמנהג הזה מנהג קדום, מעלה מאלף שנים, יש לנו לזה אסמכתות, שצריך לומר ברכו ברוך שמו על כל ברכה וברכה. גם רבנו הארי בא בספרו שער הכוונות, כתב שיש בזה סודות עמוקים מאוד. עכשיו מה הביא שמות הקודש, כל מיני כוונות שמתלבשים ומאירים, זה בתוך זה וכמה סודות יש בזה. מרן גם כן בשולחן ערוך הביא את זה להלכה, כתב על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום, אומר ברוך הוא וברוך שמו. אז כתב הגאון רבי חיים בן עטר, יש לו כמה ספרים שחיבר, יש לו ספר ראשון לציון, שם על מסכת ברכות כותב, שזה לא מצד חיוב ההלכה, אלא זה חסידות. מה נפקא מינה? נפקא מינה שברכות שאני יוצא בהם ידי חובה, לא תפסיק בהם, לומר ברוך הוא ברוך שמו. לכן, כאילו שזה רק מנהג ולא הלכה ממש. אמן זה חיוב, זה כתוב בגמרא. אז לכן אנחנו עונים בקידוש אמן. או חתן שיוצא ידי חובה כעת מברכים שבע ברכות בשעת החופה. לכן המברכים, או הרב המברך צריך להגיד לחתן ולכלה, שימו לב, אני מכוון להוציא אתכם ידי חובה. אם הם לא כיוונו לצאת ידי חובה, אסורים. הוא אסור לו לגוע בכלה הזאת, לא שלו. כלה ולא ברכה. מה יעשה האדם מסכן, התחתן לפני 20 שנה? מעשה היה. בא אחד של הבן איש חי ושאל אותו. אמר לו, אני התחתנתי, לא הייתי שומר מצוות, לא יודע, לא תורה, לא תמיד חכם, לא יודע כלום. היה חתונה, ברכו ברכות, סתם צחקתי והייתי מבסוט וזה. עכשיו אני שומע שהחתן צריך לכוון לצאת ידי חובה, כמו בקידוש, כמו בקריאת התורה, כמו בכל הדברים. ואני לא כיוונתי לצאת ידי חובה. ואשתי, כל שכן שלא כיוונה. אמר לו, תלך אתה ואשתך, איפה יש חתונה קרובה, תעמדו ליד החופה, אתה בצד אחד והיא בצד אחד, תשמעו את כל השבע הברכות ותכוונו לצאת בהם ידי חובה, ועכשיו היא תהיה מותרת לך. אחרי זה אדם שים לב. אז הרב המקדש צריך, לפני שהוא מתחיל את הקידושין, להגיד לחתן והכלה, תקשיבו, אני מכוון להוציא אתכם ידי חובה. זה לא סתם איזה הצגה, לכן צריך מאוד להיזהר. היום יש גם מחלה חדשה הגיעה, שנותנים לדוד הזה ולדוד השני ולדוד ההוא. עומד תביאו גם את הסבתא ואת השכנה, גם הם מברכים, והרבה פעמים הם מגמגמים, לא אומרים את הברכות כמו שצריך. לפעמים את הברכה הזו מקדימים לברכה ההיא, אין דבר כזה. תנו את זה לתלמיד חכם, אחד שבקי ויודע ורגיל בברכות. גם זה שמחלקים זה גם לא טוב. הרבה פעמים, אפילו רבנים פעמים נכשלים, הם לא יודעים, הוא ברך ברכה אחרת. וכעת צריך ברך את הברכה הזאת. אמנם אין סדר לברכות, אבל צריך לקרוא, אבל צריך לכתחילה שיהיה סדר. זה לא טוב. לכן צריך זהירות בזה. אז צריך להזהיר את החתם ואת הכלה, שהם יכוונו לצאת את החובה בשם הברכות. אם לא כיוון, או החתם והכלה לא כיוונו, יש אחר כך בסעודה שעושים אחרי זה, דברכים גם שם הברכות, אז יכוונו שמה. או ביום השני, שעושים להם עוד פעם שבע ברכות, בהנחה שעושים את זה בבית חתנות, שאפשר לברך שם, לכוון לצאת. אחרת, יש פה בעיה. לכן צריך להיזהר. אז שמה לא יענה ברכו ברוך שמו. אם ענה, לא נורא. אבל לכתחילה לא יענה. למה? רבנו חיים בן עטר כותב, זה מנהג, זה לא חובה. אמן זה חובה. אז על כל ברכה הוא עונה אמן. אבל כשהוא מתכוון לצאת את החובה, ברכו ברוך שמו לא צריך. או אותו דבר, אדם שלא עליכם, שבוע שעבר היה לי שאלה, מסכן בא יהודי אחד, לא יכול להתפלל. הוא מגמגם ובא להתפלל עד שמוציא מילה אחת או מילה שנייה, קשה לו. זאת אומרת, תלך תעמוד ליד החזן, תגיד לחזן, תכוון להוציא אותי את החובה. ואז תשמע את כל התפילה, חזרת השץ, מתחילה ועד סוף, מפי השליח ציבור. תפילת ערבית, מה תעשה? אמר לי, מה אני אעשה? אמרתי, תבקש. יש לו זקן, הבן שלך, שיתפלל לידך תפילת ערבית, ויגיד אותה בקול רם קצת, שאתה תשמע. והוא ישמע, יצא ממנו, זה חובה, אין שום בעיה. השם שפתי, הוא אומר, השם שפתי תפתח ויגיד ילדיך, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. ברוך אתה השם מגן אברהם, יכול לענות אמן. וכן, אבל ברכו ברוך שמו לא יענה. אך אומר, אתה גיבור לעולם השם, חיי מתים עד הרב להושיע. הוא עומד עמידה, אפילו שהוא לא חזן. יכול להוציא אותו ידי חובה. אין זה בעיה, שומע כעונה. וכאן שהוא מסכן, מה יעשה? שהוא אנוס. יש בהלכה, לא עליכם, מאדם שנעצר בבית הסוהר. ושמה יש, לא עליכם, ריח רע. שמה אין, השם הצילנו. שירותים, הכל פרוץ, הכל פתוח, ריח. עכשיו להתפלל לא יכול, כי עד שמה לא יכול להגיד. מה יעשה? ירהר את העמידה במחשבתו. אסור להרהר ואותו מטונפים, אין ברירה. כאן זה אנוס. מחשבה טובה, מצרפה למעשה. מחשבה רעה, אין מצרפה למעשה. מחשבה טובה שהוא חושב לכוון לצאת את החובה של קריאת שמה, מצרפה למעשה. אבל מחשבה רעה שאסור להרהר ומבואות המתונפות, זה הכל לא מצרפה למעשה, כיוון שהוא אנוס. מה יעשה? אז אותו דבר, זה שומע מפי השליח ציבור, מכוון לצאת את החובה מהתפילה של השליח ציבור, ישמע, אמן, יענה, ברכו ברוך שמו, לא צריך לענות. זה הלכה. אנוס, מה יעשה? הגאון מבינה, בשנה האחרונה לחייו היה סובל מעקבה. כמעט היה איזה חודשיים לא היה מניח תפילין. היה סובל שלשולים, וכל פעם היה לו בעיות, אז כשהגוף לא נקי, לא יכול להניח, אז לא הניח. אין, מי שחולה, מה יעשה? אנוס רחמנא פטרי. אין מה לעשות. ברכות ההפטרה, כן. כן, ברכות ההפטרה אנחנו עונים. מה שאמרו שלא יענה זה ביום כיפור. למה? בשבתות וחגים אנחנו יכולים להשלים את המאה ברכות על ידי אכילה, על ידי שתייה, על ידי בשמים, אבל ביום כיפור חסר הרבה ברכות, למעלה מ-20 ברכות חסרים לנו. עם כל התפילות שיש לך, 5 תפילות כפול 7, אתה מגיע 35 ברכות. אחר כך יש לך קריאת שמה עוד 7, כמה נהיה? 42. אחר כך יש לך חי ברכות, תגיד 22 ברכות של ברכות השחר, כולל ברכות התורה, כמה יש לנו שם? אמרנו 40 וכמה היה? נו, הגענו 60 ומשהו. אחר כך על תלית של הבוקר, תלית של הצהריים תגיד. ברוך שאמר, השתבח, נו, אשר יצר, נו, אתה מגיע עוד 10 ברכות. אז אתה יכול להגיע בקושי ל-80. אז אם אדם חכם יעשה לו למשל עצה בסמים ועסבה בסמים, וגם איזה פרי שיברך עליו כמו לימון או אתרוג או מלון אפשר, הנותן ריח טוב בפירות, אז יכול לעשות בלילה בבית הכנסת, עוד פעם בלילה בבית, עוד פעם בלילה לפני שהוא ישן, ובבוקר לפני שהוא הולך לבית הכנסת, אז נגיד, אחד שיכול לעשות סריות של שלוש שלישיות כאלה, במשך היום, נו, אז יכול לעלות קצת, אבל עדיין חסר. אז מה עשה? מרן כתב, שברכות התורה שהוא שומע, וברכת ההפטרה, ישמע אותם, לא יענה ברכו ברוך שמו, ויכוון לצאת בהם ידי חובה להשלים מהברכות, ויענה עליהם אמן. החזן יש לו חיים קלים. למה? הוא יש לו עוד פעם, עוד שבע, אם זה בתנאי שהוא מפלל את כל התפילות. אז הוא עושה חזרה, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, יש לו עוד 4 כפול 7, עוד 28 ברכות הוא מסיק. או אחד שעלה מפטיר, אז יש לו גם ברכות של ההפטרה, ברכות של עלייה לתורה, משלים. אין דבר. אם הוא אמר ברכו ברשמו, לא קרה כלום. אין בזה בעיה. כן, יצא ידי חובה. אין בזה בעיה. אם הוא עייף, הוא לא יכול לעמוד, והוא יושב בגלל שהוא עייף, הוא לא חייב לעמוד. זה רק מדין דרך ארץ, שכשכולם עומדים, שגם הוא יעמוד. אבל אם הוא עייף, או חלוש, או זקן, או מבוגר, אין איזה בעיה. לא, לא. אשכנזים נוהגים לעמוד, אנחנו לא נוהגים לעמוד, כי הם מצאו בזוהר שכתוב שצריך לעמוד. הזוהר שם מתכוון, מי שהיה עומד בקדיש לא יישב עד שיסיימו את חצי הקדיש הראשון. לאמירן בעלמא ואמרו אמן. אבל אנחנו לא עומדים. מנהג הספרדים לא לעמוד. עכשיו אין בזה לא תתגודדו. בפרט שאדם נמצא בית הכנסת של אשכנזים, הם כולם יודעים שהספרדים נוהגים לשבת, לא נוהגים לעמוד בקדיש, אין בזה בעיה. כן. כן. קדיש של ערבית של סלל שבת, רב חידה כתב בספרו ברכי יוסף, מנהג ירושלים, שעומדים מתחילת הקדיש סלל שבת, כיוון ששמה מקבלים תוספת רוח יתרה של שבת. ועיקר הדין בזמן הגמרא, לא היו אומרים לך דודי בכל הסדר של מזמור לדוד, איפה היו מקבלים את השבת? בברכו. היו עונים ברכו ואז מקבלים את השבת. ראוי לקבל את השבת מעומד, לכן עד היום אנחנו נוהגים שאיך שהחזן מתחיל את הקדיש, יתגדל ויתקדש שמי רבה בליל שבת, אנחנו עומדים. אבל בליל יום טוב לא צריך לעמוד. היום טוב שחל בשבת עומדים, כיוון שיש שם קבלת שבת. אז זה טעם אחר. אבל סתם שאר הקדישים לא צריך לעמוד. אשכנזים נוהגים לעמוד. אין בעיה, ודאי, אתה צריך לעמוד וברכו. גם אם הוא לא אומר קדיש. אבל כי כל הטעם של אמירת קדיש זה על פי הקבלה. אז החסידים אומרים. הליטאים לא אומרים. גם בחסידים יש קבוצות ויש קבוצות. יש אומרים את כגוונה, שם הקטע של הזוהר. תלית, הם, אמרתי לך, המקור שלהם לא ילדים אלא בחורים רווקים. הם הביאו גמרא ששם הרב נחמן, הגמרא אומרת שהוא הגיע לא מעוטף. שם מעוטף, לא הכוונה לא מכוסה בראש. הראש היה מכוסה, אבל לא מעוטף, הכוונה שלא היה לו תלית על ראשו. מי שהיה לובש תלית על הראש זה רק היה אדם נשוי. אז שאל אותו למה אין לך תלית, אמר לו אין לי, לא נשוי עדיין, אז ברך אותו שיתחתן. אז מכאן הביאו ראיה שכאילו מי שלא נשוי לא יתעטף בטלית. אבל זה מנהג האשכנזי, אבל אנחנו הספרדים לא צריכים לנהוג את המנהג הזה, אל תיטוט תורת אמך, כל אחד יש לו את מנהגי אבותיו. אז אדרבה, יש, הגמרא אומרת, קטן היודע להתעטף בציצית, אביו קונה לו ציצית. לא הכוונה רק טלית קטן, הוא יודעים גם טלית גדול. אז מגיל 6, שכבר נקרא, שכבר התחיל להבין, חנך אותו, צריך לקנות לו טלית גדול. כמו שקונה לו תלית קטן, צריך לקנות לו תלית גדול. לפחות שבשבתות ילך עם זה. היום בתלמודי תורה לא מתעטפים בתלית, אבל לפחות בשבתות, שהולך איתו לבית הכנסת, שיהיה לו תלית. בר מצווה זה משהו אחר. אחרי שנעשה בר מצווה, אז כבר עם התפילין עושים איתו עסקת חבילה. קונים לו גם תלית, גם תפילין. כן, אז אני אגיד לך מה המקור. בקדיש, לפי דעת מרן, שמהדה קודשה בריחו, לא צריך לענות אמן. האמן יש, התגדל והתקדש שמי רבה, גם הרמב״ם כך כתב. אחר כך, להיקרב משיחי. שלום עליכם הרב. ויש לנו פעמיים ואמרו אמן, אחד לפני יש מרבה, ואחד דאמירן דאלמה. בא רבנו הארי וכתב, שיש לנו 5 אמנים בחצי ראשון של הקדיש. רבנו הארי תיקן, שאחרי שאומר שמה דקודשה בריחו, יגיד אמן. אז חלק מהאשכנזים, חלק גדול מהם, במקום לענות אמן, אומרים בריחו. זאת אומרת, ברוך הוא, היינו אח. אבל זה לא חובה, זה מנהג. ולכן זה הטעם שאם החזן, למשל לפעמים הוא טייס, הרבה פעמים יש חזנים טייסים, לפעמים יש גם כן צבים, צב, הוא סוחב ספינה, עד שהולך. אז הוא טס, אתה מתחיל יש מרבם ורח, אתה עונה, אתה עוד לא הספקת להגיע לאמצע, הוא כבר הגיע בריך הוא ודאמירם באלמה, וגם אולי עשה גם עושה שלום והגיע הביתה. אז אתה לא יודע מה לעשות. אז אתה ממשיך, אתה לא עונה, בריך הוא לא צריך לענות, למה זה לא חובה. אבל דאמירן באלמה ואמרו אמן, אפילו אתה עדיין ביש מרבה, אתה מפסיק ועונה, כי זה חובה. בריך הוא זה מנהג. תגיד בשקט, בינך לבין עצמך. לא, אנחנו לא עונים בהתברך. הלא המנהג היום, הספרדים קיבלו עליהם מנהגי הארי. הלא אנחנו לא אומרים בקרב משיחי, מי הביא את זה? רבנו הארי. לפני רבנו הארי לא היו אומרים בכלל. באלמא דברא קירותיה, כמו שהליטאים או התימנים. באלמא דברא קירותיה, אני מלכותיה, והיחום יום יחום. מיד, לא אומרים ויצמח פורקנה ויקרא משיחי. בא רבנו הארי ואמר, תגיד ויצמח פורקנה ויקרא משיחי, אמן. אז זה לא חובה. אנחנו לא עונים, הרי היום המנהג הוא כשיטת רבנו הארי, ככה נהיה המנהג. רק התימנים נוהגים בהתברך להגיד. אבל הספרדים היום נהגו עליהם מנהגי הקבלה כאן. אז אם כן השתנה המנהג, אם זה, השם יזכה אותנו, שאנחנו משיח צדקנו בעגלה בזמן קריב.
אמן ואמן,
ברוכים תהיו.